שומא בפרחים הדויה עם הצילי יבשות לאבא וחמה ולבנה היא הדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה וליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנתיה וליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנתיה תזכה כל בריאה בעולם שכולו תואר אילם גורת מהמנדלה קרמי ראית איתה שימי תחי תחודה בנמה ובסנגה תביאני זכותם של מתן והשב נכלי לאחר למען כל הבריאה אבו ירעתי ישים מפתחי עבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי נכלי לאחר למען כל הבריאה הגבוה ירעתי ישים מפתחי בבודה בדרמה ובסנגה תביאני זכותם של טובי מעשי נכלי להרה למען כל הבריאה. אז אנחנו נמשיך לשלבי המדיטציה. אז כמו שאתם יודעים, אנחנו עושים שני קורסים במקביל של מדיטציה, כשבאחד מהם אנחנו מדגישים את הטכניקות של מדיטציית קיבוע, את הטכניקות של איך לפתח שינה או שמטה שהוא מאוד יציב, מאוד חזק, והוא יחסית תוך זמן קצר, יחסית אני אומרת, יחסית, כי זה לוקח זמן. כי זהו הישג רוחני מדרגה ראשונה, והוא דורש הרבה מהמתרגל, הרבה שעות על הקרית. וחשוב שהשעות האלה יעשו בצורה נכונה, כי אחרת אנחנו שורפים את חיינו על תרגול שלא רק לא מועיל, אלא עלול אפילו להזיק. אז על זה דיברנו, על זה אנחנו מדברים בימי חמישי. בימי ראשון אנחנו עוברים על הטקסט של מאסטר קמלה שילה, שלבי המדיטציה, הספר הראשון שלו, שבו הוא בעצם סוקר בשבילנו את הדרך שאותה בעצם מלמדים מאז זמנו הטיבטים בעקבות הפולמוסים מאסטר וואשן, מאסטר קמלה שילה והתלמידים ניצחו בו, והוא פשוט פורס בפנינו את הדרך. אז כשמדברים שם על שלבי המדיטציה, יש פחות התמקדות במדיטציה של הקיבוע, שאת זה אנחנו עושים בימי חמישי, למרות שזה מופיע גם שם, אבל בקיצור נמרץ. ולעומת זה הוא פורס יותר את כל ההתייחסויות, כרגע אנחנו בשלב שהוא פורס את ההתייחסויות השונות, שהמתרגל צריך לפתח בתודעתו, כדי להביא את הדרך למימוש מוצלח, כשהמטרה היא לא פחות מאשר הערה השלמה של הבודה. ויותר מאוחר, קורסים לא זה, אלא בהמשך, זה יתפרס על פני כמה וכמה סמסטרים, בקצב שאנחנו הולכים, אולי שנתיים ייקח לנו, אולי יותר. אז יותר מאוחר, הוא גם ידבר על איך מתקדם הבודיסטווה בדרך הזאת, איזה שלבים הוא עובר. וזה תיאור נדיר, שבדרך כלל קשה למצוא אותו בספרות הבודיסטית, אפילו הטיבטית, מכיוון שהם קופצים ישר לטנטרה, וזה לא טקסט טנטרי. עכשיו אתם יודעים בטקסטים, בלמרימים שלנו של ג'טסון קאפה וכך הלאה, השלב הראשון הוא השלב על המורה, כי בלי מורה אין טנטרה. אז מראש, הלמרימים הטיבטים הם כולם מתחילים מהמורה ומהחשיבות של המורה ואיך להתייחס למורה וכל זה. זה לא טקסט טנטרי, והוא אפילו פריטי בטי, כן, הוא נכתב על ידי מאסטר הודי. זה לא שההודים לא תרגלו לו טנטרה, אבל בתקופה ההיא זה לא היה מודגש בתרגול בטיבט, זה רק הגיע. ואתם שמים לב שהוא לא מתחיל מהמורה בכלל, הוא מתחיל מהחמלה הגדולה. הוא מתחיל מהחשיבות של החמלה הגדולה בלהכין את ליבנו. והוא אומר שזה המפתח. וזה לא עומד בסתירה על הלאמרים עם הטיבטים שמתחילים מהחשיבות של המורה וההתייחסות למורה. זה פשוט מתחיל ממקום אחר. אבל כמו שאתם יודעים, גם בלאמרים עם הטיבטים מגיעים די מהר למדיטציות על החמלה ועל הסבל בעולמות הנחותיים ועל פיתוח תפנית ופיתוח בודיצ'יטה, כל הדברים שהוא ידבר בהמשך הטקסט שלו. אז ההבדל הזה של מאיפה מתחילים הוא בגלל שפה אין לנו את האוריינטציה הטנטרית, בעוד של השניים יש. מה שעוד עשינו בשיעור שעבר, אז התחלנו ללכת לפי הטקסט של מאסטר קמלה שילה, והוא נכנס לתיאור של הסבל, כי הוא רוצה שאנחנו נמדוד ונעורר בליבנו את החמלה הגדולה. אז נכנסנו לזה קצת בעקבותיו, קיבלתם שורה אחת ממנו, שלושת סוגי הסבל, ונכנסנו לזה קצת, גם אנחנו נכנסנו בקיצור בסופו של דבר, כי אתם כבר עברתם על זה בקורסי ה-ACI השונים והסדנאות השונות. מה שלא אומר שכולנו הפנמנו את זה, זה רק אומר שכל פעם עברנו על זה בקיצור. אז תיאורטית אתם מכירים את הנושאים. עכשיו, מה אנחנו עושים כאן? אנחנו בעצם גם כאן עוברים בקיצור, כי את ההפנמה אנחנו לא יכולים לעשות כאן. בהפנמה אתם עושים במדיטציות שלכם על הכרית. אז לצורך זה הבאנו את הקטעים מג'טסון קאפה, מהלאמרים הבינוני שלו, הלאמרים באורך בינוני, ששמה הוא מדגיש את החשיבות של מדיטציה אנליטית בהצלחה בדרך. הוא מדגיש כמה חשוב שהמתרגל יפתח בליבו את ההתייחסויות השונות שמונים בלאמרים, כדי שבסופו של דבר, כשהוא ייכנס למדיטציית קיבוע, שהוא יוכל להתמיד בה, שהוא יוכל להצליח בה, ושהשלבים השונים יזרעו את הזרעים הקרמיים, כדי שהדרך אכן תוביל בסופו של דבר לחוכמה שמעבר, ולא למה שקראנו בקורס של יום חמישי, התובנות הארציות. אנחנו רוצים בסופו של דבר להשתמש בדרך, לעבור מעבר, ומשם להגיע על דרך התרגול ולהגיע להערה המלאה של הבודה. אז השתמשנו בלימוד הזה של ג'טסון קאפה כדי לתת לעצמנו קצת דחיפה, כדי לתת לעצמנו קצת מוטיבציה, מדוע בכל זאת חשוב להשקיע את תודעתנו ואת ליבנו במדיטציות על הצורות השונות של הסבל. ואם אתם זוכרים, הוא נתן לנו שם את האנלוגיה של הצורף ושל הזהב, והוא אומר שכדי שהצורף יצליח לעצב מהזהב מה שהוא רוצה, הזהב צריך להיות רך, בשביל זה הוא מעביר אותו קודם באש, אחר כך במים, להוציא את כל הסיגים ולרקח אותו, ואז הוא נוח לעיצוב. הנמשל היה המיינד שלנו, מיינד של אדם שלא תרגל את המדיטציות האלה, הוא בדרך כלל קשה, לא גמיש, קשה לעצב אותו. ואנחנו רוצים לעצב את המיינד שלנו. זה מה שאנחנו שואפים לעשות, להתמיר את המיינד שלנו, לעבור למיינד מואר. חשבתי איך להמחיש את הטיעון הזה שלו. חשבתי על הדוגמה שאולי חלקכם מכירים, או כולכם אולי במידה כזאת או אחרת מכירים. נלך מצד אחר. אתם מכירים את הסיפור של גשם מייקל על המדיטציה על בודיצ'יטה במטוס? הסיפור שלו שהוא במטוס, והטייס אומר יש לנו תקלה, ומתחילים לחוג שם סביב שיקגו כדי לשרוף את הדלק, כי אולי תהיה נחיתת אונס וכך הלאה. ואנשים נכנסים קצת לפאניקה, כולל הדיילות, כי פתאום המוות מציץ להם בעיניים. ואיך הוא מתאר איך הקהל השתנה, איך האנשים במטוס לנוכח האפשרות המוחשית שהמוות יבוא עוד מעט, איך הם משתנים. איך הם מפסיקים להיות קטנוניים במריבות שלהם על המקום למרפק, על המסעד המשותף, ולהתעסק בשטויות, ונפתחים זה לזה, והלב נפתח בחמלה. ואנשים שלא הכירו מעולם זה את זה, הם פתאום מתחבקים, והם פתאום משתפים את הסיפורים שלהם, ואת החששות שלהם, ואת הצער שלהם, מה הם לא הספיקו לעשות, אם המוות יקרה עוד שעה או משהו כזה. ואנחנו מכירים את זה כשקורה מצב חירום בארץ, כי אנחנו נמצאים באזור מלחמה, מה שהאמריקאים שכחו כבר כמה מאות שנים. אבל אנחנו נמצאים פה, וכשהזקות מייללות איפה שאנחנו גרים, אז זה נהיה לנו מוחשי. זה נהיה מאוד אפשרי. והמציאות פה בארץ מבחינה אנושית היא שונה מהסיבה הזאת. אנשים הם שונים מהסיבה הזאת. כולנו יודעים שאנחנו נמות, אבל זה אחרת כשהוא קרוב אלינו מת. כשאבא או אמא או אח או אחות, אם מישהו קרוב הולך לעולמו, אבא פתאום נהיה קרוב, חשיב, ושום דיבור עליו לא יכולים להחליף את החיה ההתנסית, ואז באה התרככות. כשזה קורה, או כשהידיעה על זה נהיית מוחשית, אצל אדם קרוב, לא מישהו שקראנו בעיתון, אצל אדם קרוב, זה פותח את ליבנו. ואנחנו קצת פחות גאוותנים, וקצת פחות חושבים שאנחנו שולטים בעולם, ואנחנו נפתחים קצת, הלב נפתח קצת. אז על הסוג הזה הוא מדבר פה, על הסילוק השיגים והריכוך של המיינד, שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים בדרך כדי להצליח בה. כי בסופו של דבר, הדרך שלנו היא דרך של, אם אנחנו מדברים על הערה, אנחנו מדברים על פתיחה מוחלטת של הלב. זה לא עניין קטן להשיג. למעשה, זה עניין מאוד קשה להשיג, מאוד מאוד קשה להשיג. כי אנחנו לא מדברים על פתיחה קטנה של הלב, כמו שקורית למשל במקרה שאדם קרוב אלינו נפטר, אנחנו מדברים על פתיחה מוחלטת של הלב. שזה האהבה הזאת האדירה והבלתי נשלטת לכל יצור ויצור, החוויה הזאת של אי הפרדה מכל יצור ויצור בעולם, וההבנה מי אנחנו באמת, זה דורש הרבה יותר מהשביב הזה הקטן שקורה כשאדם קרוב אלינו נפטר, אבל כשזה קורה זה מתחיל לפתוח אותנו. שאלה לאן נמשיך משם. השאלה אם ניקח את זה ונמשיך משם, או שיעבור זמן והצער קצת נרגע, ואנחנו חוזרים למקום הישן שבו היינו, ואז הפסדנו את ההזדמנות שהמלאכים שלנו הביאו לחיינו. אז זה סוג הריכוך שעליו מדבר ג'ייסון קאפה, כשהוא אומר, אנחנו צריכים לעשות את המדיטציות האלה, על הסבל ועל החמלה, ואנחנו גם צריכים את הסוג השני, על ההזדמנות שבהערה, על ההזדמנויות שנפתחות בפנינו, ושיש מקום אחר, ושלא חייבים לסבול. למעשה, אנחנו עושים את המדיטציות על הסבל כדי שלא נסבול. זאת לא המטרה שלנו, אבל זה אמצעי מאוד עוצמתי. הסבל הוא אמצעי מאוד עוצמתי כדי להביא אותנו להערה, ולמעשה למדנו כבר שמה שנקרא יבשות אחרות, בתיאור הזה של העולם, שבו אנחנו נמצאים ביבשת הדרומית, אתם זוכרים, כשעושים את המנדלה, בעצם יש הר מרו באמצע וארבע יבשות. לפי התיאור הזה אנחנו נמצאים ביבשת זמבולין, שהיבשת הדרומית, ויש יבשות אחרות, ואומרים שרק אנשים ביבשת הדרומית יכולים להגיע להערה. קודם כל צריך להיות בן אדם בשביל להגיע להערה, אם אתה לא מקבל גוף אנושי, אין לך את התנאים הנחוצים. אבל לא סתם בן אדם, אלא בן אדם במה שנקרא היבשת הדרומית. ומה מייחד את האנשים ביבשת הדרומית מאחרים? שאין ודאות מתי נמות. שבמקומות אחרים זה קבוע. אז זה שאין ודאות מתי נמות, ויש לנו מיקס של סבל, אבל של פנאי גם. יש לנו את המשאבים וההזדמנויות והפנאי, אבל יש לנו גם סבל, יש לנו חוויה מוחשית של סבל. ואלו מאיתנו שברי מזל עובדים עם המיקס הזה כדי להביא אותנו להערה. אז זה בדיוק המיקס שעליו מדבר ג'ייסון קאפה בקטע שהבאנו. והיום הייתי רוצה שנמשיך באותם קווים, נראה כמה נספיק. אז מצד אחד אנחנו ממשיכים עם הטקסט של מאסטר קמאלה שילה, והוא ממשיך למשוך אותנו למדיטציות על סבל. והייתי רוצה גם שנמשיך ונעמיק והפעם הבטחתי לכם, יש ספר של בבונקרים פה שיש נספח שהוא לא חלק אינטגרלי של הספר, זה חיבור שהוא כתב יותר מאוחר ושנמסר לידי, אני לא יודע אם זה היה קן רמפוצ'ה גשם מייקל, אני חושבת שזה נמסר לידיו כשהוא פגש את בבונקר רמפוצ'ה השלישי במנזר, והוא מסר לו את הכתבים של בבונקר רמפוצ'ה הראשון שכתב את הספר הזה, ושם נמצא מסמך מאוד מאוד מפורט ויפה על החשיבות של מדיטציה אנליטית ועל איך לעשות אותה נכון. המסמך הזה הוא קצת ארוך, אי אפשר לחסות אותו בשיעור אחד, אבל אני אשמח אם היום בסוף השיעור נתחיל אותו, נעשה אפילו קטע ממנו, ואז אולי נראה כמה נמשיך. אז אמרנו שמאסטר קמלשילה מלמד אותנו, אומר לנו, המפתח לדרך זה מה? החמלה הגדולה. וכשהוא מנסה להעלות אותנו למדיטציות על החמלה הגדולה, בשלבי המדיטציה שלו, הוא מנסה להעלות אותנו לאיזה מהדרכים? לדרך הראשונה. הוא מנסה בכלל להעלות אותנו על הדרך. אנחנו עוד לא על הדרך. Okay? הוא אומר, בלי החמלה הגדולה, את אפילו לא על הדרך. אז הוא מדבר על תפנית בעצם, להעלות על הדרך הראשונה, מבין מה? מבין חמש הדרכים, שהשלישית ביניהם זה דרך הראייה. אבל אנחנו מדברים על הראשונה שנקראת דרך הצבירה, צוקלה. מאסטר קמלשילה קודם דיבר על שלושת סוגי הסבל, ודיברנו עליהם בפעם שעברה. עכשיו הוא מדבר על הסבל בששת היקומים השונים. ואנחנו דיברנו על הנושאים האלה בקורס 8 למשל, שרוב האנשים לא אוהבים אותו כל כך, כי הוא מדבר על הסבל של היצורים ביקומים השונים, שחלקם אנחנו בכלל לא יכולים לראות, וקשה לנו להשש. אבל אומר לנו מאסטר קמלשילה ומאסטר ג'סון קאפה ובבונקר רמפוצ'ה וכל המורים שהיו לי, זה חשוב. זה חשוב, גברת, אחרת את מפספסת חלק עיקרי בדרך ואת לא תוכלי לפתוח את ליבך במידה הנחוצה. אז הוא עכשיו מכניס אותנו לדיון הזה ועובר איתנו על הסבל של ה... ישויות השונות בששת צורות הקיום הסמסריות, שזה בגלגל החיים, אם אתם לא זוכרים, יש שם את שש הגזרות, יש לנו את העיגול, יש את שש הגזרות, כל אחת מהן מתארת את אחד היקומים, שהם כולם בסמסרה. אז אנחנו נעבור על אלה בקיצור נמרץ, הכל בשיעור אחד. אומר לנו פבונקר רמפוצ'ה, אתם צריכים לשבת במדיטציה על הסבל הספציפי לכל אחד מהם, ואפילו לפרט בתוך כל אחד מהם. אני לא אקדים את המאוחר, אבל נדבר על מה שהוא אומר עוד מעט. אז נתחיל עם הסבל של הגיהנום. אז יש לנו את התיאור של סוגי הגיהנום השונים, יש את הגיהנומים החמים, יש את הגיהנומים הקרים, יש את הגיהנומים שעל יד. אז זה מתחיל מהקל ביותר, שנקרא איך? לקום מחדש, כן? לקום מחדש. הקשה ביותר? נרמה, ללא הפוגה. ללא הפוגה, ששם יצור הגיהנום מתענה, הוא בלתי נפרד מהאש, הוא האש עצמה. הסבל הוא ללא הפוגה, אין שום הפוגה. בגיהנום הקל ביותר, מה קורה? כשמישהו נולד לתוך הגיהנום, הוא נולד מיד. אין הורים, הוא לא ילד, הוא לא צריך בית ספר, הוא מיד סובל. הוא מיד נולד לתוך סבל. ובגיהנום הזה הוא מיד בא והוא עוין את כולם. כל מה שהוא רואה, סנו עליו. עכשיו אתם יכולים לנחש מאיזה קרמה זה בא, מאיזה התייחסויות זה בא. אבל אדם שנופל לשם, כל מה שהוא רואה, סנו עליו, וכל מי שהוא רואה, שונא אותו, והוא אויב שלו, והם כולם מתנפלים אחד על השני, ו... מכים אחד את השני בכל דרך שהם מוצאים, בכל חפץ שהם מוצאים, מרצשים אחד את השני, במצב רגיל אפשר היה להגיד אורגים אחד את השני, אבל אחד מהכללות של הגיהנום הזה זה שאי אפשר למות שם. אז הם כמו מתים, ואז יוצאת בת קול ואומרת לקום מחדש, והמכות מתחילות שוב. וזה נמשך ככה הרבה זמן. סבל גיהנום, גיהנום. אז יש לנו את התיאור הזה של מופיע לנו בקורס 8 גם בצורה מאוד מקוצרת, כי יש תיאורים יותר מפורטים, של סבל היום ונורא, של כאב מייסר, בחום, בקור, במכות, פחד, באימה, כל מיני צורות של סבל מאוד מייסר. אחר כך, אני מקצרת, התיאור הבא זה התיאור של הפרטות, של עולם הרוחות, וגם שם התיאור שאלה בגלל קרמות שהם צברו של קמצנות ושל אי שיתוף, או של זללנות, או של גרגרנות, או של בזבוז נורא, או של יחס לא נאות לרכוש וכך הלאה, או אחיזה מאוד חזקה ברכוש או באנשים אפילו. אז כשמישהו מתגלגל לשמה, הסבל הזה מוכפל פי כמה לעומת הסבל של אחיזה בקיום האנושי. הם סובלים מאוד, יש הרבה סוגים ביניהם, הם סובלים מרעב נורא, צמא נורא, חלק גדול מהם כל הזמן עסוקים בלחפש אוכל ובלחפש מים. כל הזמן יש להם את החוויה שהם מחפשים והם לא מוצאים. הם כל הזמן מחפשים ואין. וכבר כשיש, אז זה גם לא מספק אותם, או לא מסביע אותם, או שצורב אותם, או מין כזה סבל נורא של מחסור, של מחסור היום ונורא. באופן כללי, זה הסבל של הפרטות. יש ביניהם סוגים שונים כאמור. אחר כך, יש לנו את הסבל של בעלי החיים. באופן כללי, אם לאפיין את הסבל שלהם, זה שהם כל הזמן אחוזי פחד. למעט אחוז קטנטן של חיות מחמד אולי, שגם שם אני לא בטוחה עד כמה הם פטורים מהפחד, אבל יש פחות סכנה לחייהם, אבל בטבע הם כל הזמן אחוזים בפחד, והם כל הזמן בורחים, הם כל הזמן מסתכלים מי האויב הבא וכך הלאה. אז זה צורת קיום של להיות כל הזמן אחוזי פחד ואחוזי אימה, אז זה צורה אחת של הסבל שלהם. צורה שנייה של סבל שהם סובלים, זה הטמטום שלהם. הטמטום והבלבול שלהם, הם לא מסוגלים לשבת ולהבין דרמה, הם לא יכולים להבין מה העשייה שמובילה לסבל ומה העשייה שמוציאה מזה, לא יכולים להסביר להם את זה. ולכן אין להם את הכלים להוציא את עצמם מהמצב האומלל שלו הם נקלעו, ולכן כל כך קשה, כמעט בלתי אפשרי להימלט משם. קורה שיצור נמלט משם, או שפשוט מסתיים את הקרמה, או שיש נסיבות יוצאות דופן לגמרי, כמו להיות הכלב של הלמה או משהו כזה. אבל למעט המקרים היוצאי דופן האלה מאוד קשה להימלט משם, וזה עידנים על גבי עידנים של סוג כזה של סבל. ויש את הסוג הנוסף של סבל, זה בעלי חיים שמנוצלים על ידי בני אדם. אז זה סוג של סבל שבו הם משועבדים. הם משועבדים והם מנוצלים. אם זה לעבודה או לעבודת פרך, או שמשתמשים בגופם, באורם, בבשרם, מגדלים אותם בשביל בשרם, בתנאים הרבה פעמים מזעזעים ומזוויעים, כמו שאתם כבר כולכם יודעים, נכון? כמו שאנחנו רואים לאחרונה יותר ויותר. אז זה הסוג של סבל בעולמות הנחותים. אותו אנחנו מכירים, שמעתם עליו. אחר כך יש את העולם האנושי, אנחנו כבר מכירים את סוגי הסבל, אני לא אחזור עליהם כאן. למשל, שיש את סוגי הסבל, הסבל של לידה, זקנה, מחלה ומוות, שוב ושוב, או שיש את סוגי הסבל, שאתם עניתם כל כך יפה אתמול בתשובות, פעמיים, נכון? של עליות ומורדות בלתי פוסקים, ולא חשוב כמה גבוה עלינו, עדיין ניפול משם, כי הזרעים דוגרים בנו, של להיות לבד כל הזמן. אחר כך יש מה שנקרא עולם האלים. גם היצורים בעולם האלים, יש אלים שהם בעולם התשוקות ויש אלים שהם מחוץ לעולם התשוקות. אלה שבעולם התשוקות לא נפטרו מתשוקות, הם נפטרו מתשוקות מסוימות אבל לא מכולן, והם עדיין אחוזים גם להם יש נגעים רוחניים. אלה שנקראים למשל חצאי אלים, הם אחוזי קנאה כל הזמן, סוג מסוים של קיום שהוא נוח ומרווח ויפה, אבל המיינד לא חופשי, המיינד כל הזמן אחוז בקנאה. או שיש להם קיום מאוד מענג ומאוד נעים, והכל יפהפה ונעים וטעים ורחני, אבל הם חייבים להיפרד מזה. הם לא יכולים להישאר שם לנצח. הם יכולים לפעמים להישאר שם תקופות מאוד מאוד ארוכות, ויכולים לצבור כוח אדיר, כוח רב מאוד. יש כאלה שמתוארים כמו שמש לפלנטות מסוימות. רואים תיאורים מיתולוגיים למיניהם של ברמה ואינדרה וכל מיני אלים במסורת ההינדו שהם עוצמתיים בצורה בלתי רגילה. אבל גם בעולם הזה הקרמה הזאת הסתיים, כי הם לא חיסלו בקרבם את הזרעים שיגרמו להם ליפול. וכשתסתיים הקרמה הטובה שהפשילה להם והם שורפים אותה בעצם זה שהם חיים בקיום הזה, הם צורכים את הקרמה הזאת ואז היא מסתיימת. ואז הם חייבים ליפול, ויש מין כללה מיוחדת לעולמות האלה, שזמן קצר לפני שהם עומדים ליפול, הם נהיים מודעים לזה. ואז הסבל שלהם הוא בלתי נסבל. ככה שגם אם הם לזמן קצר באושר ובעונג, הזרעים מקננים בתוכם. ולא רק זה, אלא שכשהם נופלים משם, הם נופלים ישר לגיהנום הנמוך, בגלל שהם שרפו כל כך הרבה קרמה טובה. אז אפשר להגיד, אם יצור כזה נושא בתוכו את הזרעים לקיום סובל, וכל אחד בסמסרה נושא בתוכו את הזרעים לקיום סובל, לא משנה איפה הוא נמצא עכשיו, וזה כולל אותנו. אז אפשר להגיד שאנחנו הסבל עצמו, אנחנו נושאים את זה בתוכנו. גם אם זה כרגע לא מופיע, וגם אם זה כרגע רדום, אנחנו הסבל עצמו. אנחנו הכלי שיחסל אותנו או שיגרום לסבלנו. זה אנחנו עצמנו. אין מישהו חיצוני שיעשה את זה. זה הזרעים שאנחנו נושאים עקב הבורות שלנו שגרמה לנו לצבור קרמה שלילית ולפתח נגעים רוחניים וכך הלאה. אז אפשר להגיד בעתיד נסבול, אבל אפשר להגיד, נתנו פעם את הדוגמה, אם אתם עולים על מטוס ואתם יודעים בטוח שהוא ייפול, אז האם זה הנאה לטוס במטוס? האם אפשר ליהנות מהטיסה? אני זוכרת שפעם, לפני הרבה שנים, כשרק התחלתי ללמוד דרמה ולתרגל דרמה, ומישהו סיפר או קראתי את התיאור מהזן, יש סיפור כזה על אדם שמטפס בערים, מטפס על צוק, רגלו נשמטת, הוא מתחיל לצנוח מהצוק, והוא נאחז באיזה עשבים שגדלים על הצוק הזה, והוא נאחז בהם, ואז הוא מסתכל למטה והוא רואה שם נמר. אז זה אוטוטו תיקרה, זה בקושי מחזיק אותו, ולמטה יש נמר. ואז מסופר שם שהוא רואה בדיוק מולו איזה תות אדום יפה, ואז הוא מתענג על התות. אותי זה יש. לאן זה מוביל? בשימה התרגול שלי. עליי זה פעל פעולה הפוכה. זה לא נתן לי תקווה. אבל יש תקווה. זה לא חייב להיות ככה. אבל עד שאנחנו לא מבינים את הדרך ולא מתחילים לצעוד בה, אז אנחנו בדיוק במצב הזה. יש פה נמר ויש פה איזה שיח אולי שאנחנו נאחזים בו לרגע, ויש אולי תות, אבל האסון חייב לבוא. אז בשבילי התות הזה לא נחמה גדולה. אולי הלימוד הזה נשלח אליי כדי ליצור בי מספיק תסכול, כדי ללכת לחפש, לבקש מורה שיעזור לי. אז הבנתי שאני בצרות כשאני לבד. אני לא יודעת להוציא את עצמי מהמצב הזה של השיח והנמר והטוט. אני לא יודעת איך לצאת משם. ואז בליבי התחננתי לפגוש מורה או מורה שיעזרו לי. ואז פגשתי. ובדרך כלל הם לא באים עד שלא באה התחינה הזאת. עד שלא באה הכמיהה הזאת מצד המתרגל לחפש עזרה, לבקש עזרה. ולעומת זה, כשהיא באה, בדרך כלל תוך זמן קצר המורה מופיע. זה הקרמה שמביאה אותה. אולי הם שלחו לי את הסיפור הזה מראש כדי שאני אתייאש קצת עם התות. אז זה עולם האלים. ומאסטר קמלשילה, אחרי שהוא עובר בקיצור על התיאור של היקומים השונים, וכאמור, זה לא מספיק, צריך להיכנס לזה לעומק, הוא ממשיך ומתחיל לתאר את המצבים המקבילים בקיום האנושי שיכולים לעזור לנו, להמחיש לנו את הסבל שביקומים שאותם אנחנו לא יכולים לראות. למעט היקום של בעלי החיים שאותו אנחנו אולי רואים, אבל גם שם אנחנו לפעמים חושבים, זה שלהם, זה לא שלי. אז הוא אומר, לא, 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 זה שלך, זה הכל שלך, הכל שלך. ואם אנחנו עומדים בפני פיתוח החמלה הגדולה, אני צריכה לקחת אחריות ובעלות על כל הסבל שיש בעולם. על כל הסבל. לכל היצורים האלה אני רוצה להיות מסוגלת לעזור. ואני רוצה לפתוח את ליבי לכל יצור ויצור בעולם, כי בלי זה אין הערה. אז אני צריכה להבין את סבלם, לא רק להבין, אלא להזדהות איתו לעומק ולכאוב את כאבם לעומק. ולכן החמלה הגדולה היא המפתח. אם אני אלמד לכאוב את כאבם לעומק. אז מאסטר קמלשילה נותן לנו כאמור מגבילות לסבל הזה בקיום שלנו, ולתת להם קצת קונטקסט שנוכל להתחבר אליו יותר. והוא הולך בעקבות לורד בודה, שגם נותן מקרים של קיום אנושי, שמזכירים את החוויות האלה שיש בגיהנום ובעולם הפרטות ובעולם האלים וכך הלאה, עולמות שאנחנו בדרך כלל לא יכולים לחוות או לראות ברובנו. ושוב, זה לא במטרה לייאש אותנו. כאמור, פה אנחנו בדרך שנותנת לנו תקווה. ועוד איזה תקווה? את התקווה האולטימטיבית. אז זאת לא המטרה. המטרה היא לעזור לנו להיפתח ולעלות על הדרך הזאת. התיאורים האלה באים לפתוח את ליבנו, שאכן נוכל לעלות על הדרך הזאת. אז למשל, חוויות שיש בגיהנום, למשל בגיהנומים החמים, שאנשים נשרפים בגיהנום, ואלה תיאורים שחוזרים על עצמם בבודיזם, וכמעט בכל דעת גדולה אחרת. התיאורים חוזרים על עצמם. אנשים התחברו לחוויות האלה בצורות שונות. או שזכרו אותם, או שראו בחזונם, אבל זה חוזר על עצמו בכל הספקטרום של הדתות האנושיות. אז מה קורה בחיים של בן אדם שיכול להזכיר את זה? אז למשל, דוגמה שאנחנו יכולים לתת, מי שנוסע במכונית, ממוזגת, אולי אפילו יקרה ומפוארת, ואולי מקשיב למוזיקה קלאסית יפהפייה וכך הלאה, ומישהו נתקע בו, ובבת אחת הוא אפוף בלהבות. אז יש מצבים כאלה, והקרמה יכולה להפשיל ככה, היא מפשילה ככה. רגע, שנייה אחת קודם הוא הקשיב למוזיקה, שנייה אחרי זה הוא בגיהנום, הוא אפוף בלהבות. הוא לא בגיהנום, הוא עדיין בן אדם. אבל זה מזכיר לנו את החוויה של גיהנום. כשלמדנו עם רימפוצ'ה, וזה היה, סיפרתי לחלקכם, אולי שמעתם את הסיפור, בעקבות אסון התאומים, כשזה קרה, באותה תקופה למדנו עם רימפוצ'ה, והוא כינס אותנו, כי אנשים היו כל כך מזועזעים. אנחנו היינו בניו ג'רזי, שזה היה על יד, ואפשר היה לראות בטלוויזיה איך המגדלים האלה, בריל טיים, איך המגדלים מתמוטטים, שזה מה שאני עשיתי, אני ישבתי ואני לא האמנתי למראה עיניי. ואפילו אם לא הייתי במקום, ויכולתי בקלות להיות במקום, כי הייתה לנו דירה אז במנהטן, שהייתה קרובה, הייתה בדרום מנהטן, הייתה קרובה למגדלי התאומים. אבל הייתה לי קרמה אחרת, הייתי בניו ג'רזי, וראיתי את זה בטלוויזיה. רק מלראות בטלוויזיה עברתי טראומה קשה, כי זה היה כל כך קרוב, אני יכולתי להיות שם. למעשה אחד החברים שלנו הקרובים היה באחד הבניינים שנפגעו ישירות, לא היה חשמל, יום שלם, אני חושבת הוא היה במעלית, יחד עם עוד קבוצת אנשים. יכול היה לקרות בקלות, אנחנו היינו במניין עם מעלית, הדירה שלנו הייתה במניין עם מעלית, ורימפוצ'ה כינס אותנו, כל האנשים, ועשינו טקס מיוחד, טקס טנטרי. ואחרי זה הוא אמר שבין כל צורות הסבל שיש בעולם האנושי שלנו, זאת שעברו האנשים שם במגדלי התאומים, שנשרפו בדלק מטוסים, הוא אומר, קיצונית ביותר. זה צורת סבל קיצונית ביותר בעולם האנושי. אבל הוא אמר, בהשוואה לסבל של הגיהנום, היא כעין וכאפס. כעין וכאפס. אז כמה שזה נורא. אבל זה נותן לנו קצת דרך לפתח חוויה קרובה יותר, מיידית יותר, עם הסבל של היצורים האלה, ומה שהם עוברים. והמטרה של המדיטציות על הסבל של היצורים במקומות השונים, זה דווקא כן לפתוח את ליבנו, וכן לפתח אמפתיה למה שהם עוברים, וכן לתת לעצמנו עד כמה שאפשר להרגיש את מה שהיצורים האלה מרגישים. דרך שהיא הפוכה מדרך של אדם רגיל. אדם רגיל רוצה לברוח מהמחשבות האלה ומהחוויות האלה ומלחשוב עליהן. והוא אומר, לא, תיפתחי. תיפתחי. דיברנו על זה בשבוע שעבר. תפתחי את ליבך ליצורים האלה. זאת בדיוק הדרך שתוציא אותך מהסבל. דיברנו על גשת שיקאווה, נכון? שמתפלל על ארס מותו לרדת לגיהנום, והוא רואה רק מלאכים סביבו. איך חוויה מקבילה של עולם הפרטות בקיום שלנו. אז אנחנו יכולים בקלות לחשוב על עניים, על אנשים שהם מאוד עניים וחיים במחסור נורא, ואולי אפשר למצוא אותם גם פה בארץ, שעובדים כל היום בשביל הכסף מספיק להם בקושי לארוחה של אותו יום, ואז עוד פעם צריך לעבוד כל היום בשביל הארוחה של היום הבא. או חוויה כזאת קשה ומעיקה כל הזמן של מחסור, של אין, שאין מספיק, ואיך אני אספק את צרכיי או צרכי ילדיי. החוויות האלה מזכירות קצת בזעיר אנפין את החוויות של המחסור הנורא והכרוני של הפרטות, למשל. אז שוב, גם כאן הוא מבקש מאיתנו לתת את ליבנו ליצורים האלה, להתחבר לחוויה הזאת. בדרך כלל אדם שלא עבר בעצמו מחסור, יהיה לו קשה ממש להתחבר לזה. איך יודעים? שומעים, 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 ועדיין זורקים אוכל בכמויות, או זורקים חומרים בכמויות. כי לא חוו באמת מחסור. לא באמת חוו מחסור. אז אף אחד לא אומר שלחוות מחסור זה כיף. זה לא. אבל אם בעקבות החוויה של מחסור, אדם מפסיק להיות בזבזן ומתחיל לכבד רכוש ורכוש של הזולת וכך הלאה, זה מציל אותו מליפול לשם. כי זה מציל אותו מלצבור את הקרמות שמפילות אותו לשם. אז זה הסבל של הפרטות המקבילה לו בחיים שלנו, ואם תחשבו קצת תמצאו בטח עוד הרבה דוגמאות, אני רק רוצה להמשיך הלאה. סבל של בעלי חיים, אז בעלי חיים כאמור, הם מפחדים כל הזמן. משהו מקביל לזה, זה דוגמה שחוזרת הרבה. כל אישה יודעת, כל אישה שהיא עוברת בסמטה אפלה, היא מפחדת. כי יכול לקרות משהו. החוויה הזאת של לפחד, כשאת הולכת ברחוב, לפחד. זאת חוויה, זה לא רק נשים, אבל זה בעיקר נשים. אנשים שהם חלשים, נתקעים, שהם בפחד מפני מי שיותר גדול ויותר עצמתי. או יש לנו גם בעולם בעלי החיים את המאבקים האינסופיים בין בעלי החיים, שהסחרים נאבקים על הנקבות וכך הלאה. זה חוזר בחיים שלנו בדמות תחרותיות נוראית, במקום עבודה או תחרות על מעמד או על משרות או שמכשילים אחד את השני, שמים רגל אחד לשני. זה הד להתנהגות החייתית הזאת אצל בעלי חיים. אז אנחנו גם בעולם שלנו לא חסינים בפני קיום שהוא רווי אימה, או קיום שיש בו מאבק בלתי פוסק, פחד בלתי פוסק. גם בין בני האדם יש אנשים שמנוצלים בצורות קשות ואיומות. אנחנו יודעים על עבדות, אנחנו יודעים על עבדות מינית, למשל, שזה לאחרונה זוכה ליותר ויותר חשיפה. מה הקרמה להיות שפחת מין? מה הקרמה של זה? זה לשעבד אחרים בצורה כזאת, או לתקוף אחרים בצורה מינית. אחר כך בגלגול הבא זה מופיע. בצורה כזאת זה מתהפך. אז אנחנו לא פטורים מלהיות מנוצלים במיליון צורות שונות ואיומות ונוראות. ואנחנו מתקוממים, ליבנו מתקומם כשאנחנו שומעים על הדברים האלה. הדברים האלה הם הפשלות של קרמה ולא שלהם. זה לא קרמה שלהם. זה שלנו. אם לא היינו נושאים אצלנו את הזרעים האלה, האנשים לא היו סובלים בעולמנו בצורות האלה של השפלה וניצול. זה לא היה קורה. ואם אנחנו בורחים מהחוויה הזאת אצלנו ולא מתחברים אליה, אנחנו לא נוכל לעזור ליצורים שסובלים בצורה כזאת. של השפלה וניצול בצורות שונות. או ברבריות בצורות שונות שראינו עכשיו בטלוויזיה, תמונות ברבריות בצורה בלתי רגילה. מאיפה זה בא? זה בא מאיתנו. זה בא מזה שלא נכנסנו לשם, ולא פיתחנו את החמלה הגדולה, ולא פיתחנו את האמצעים למחוק את הקרמות האלה, או לנטרד את הקרמות האלה מזרם התודעה שלנו. אז הוא אומר לנו, חישבו על כל היצורים האלה, חישבו על הסבל שלהם, ותסיקו מסקנות, הוא אומר, תסיקו מסקנות על הגודל של הסבל ביקום שלנו, על כמה הוא עצום, הסבל הסמסרי, על כמה הוא עצום, ופתחו את ליבכם ופתחו את החמלה הגדולה הזאת, פתחו לב ששוטט, דמעות ודם, כשהוא קולט עד כמה הסמסרה היא איומה ליצורים. ולהבינו שאתם נושאים את הזרעים האלה בלבכם. ושטוב הזה ייגמר, אם לא נעשה משהו דרסטי, הזרעים האלה בהחלט עלולים להפשיל ולהפיל אותנו לשם. בקלות, כי יש לנו המון כאלה, הרבה יותר מאשר מהסוג הטוב. אז הוא אומר, זה מה שיעלה אתכם על הדרך אם תפתחו את עצמכם. זה הכאב שלנו. זה הכאב שלנו כי אנחנו משליחים את זה, ולכן היחידים שיכולים לפתור אותו זה אנחנו. והאחריות היא עלינו. כל הדברים שאנחנו אומרים עכשיו, כל הזמן מדברים על השלכות שאנחנו משליחים את זה. ואנחנו גם במקומות אחרים דיברנו על כך שהמחשבות והפרנה הולכים ביחד. איפה שהמחשבה הולכת, הפרנה הולכת וכך הלאה. אז אם יש לנו כאלה זרעים אצלנו, ואיך יודעים שיש, זה מופיע בעולמנו. אם לא היו לנו, לא היינו יכולים להשליך דברים כאלה בעולמנו. אז טיפ-טיפה לתוך העולם של הפרנה ושל הערוצים וכך הלאה, אז יש לנו, אתם יודעים, בגדול, ערוץ מרכזי ושני ערוצים צדדיים שהולכים מימינו ומשמאלו. בדרך כלל, אחד התיאורים שמקובלים אצל הטיבטים, אני יודעת שיש מסורות אחרות שמתארות את זה קצת אחרת, זה שאצל אדם שאין לו תובנות, שהוא פחות מאריה, אז הערוץ המרכזי פחות יותר חסום. הוא גם נקרא הערוץ של רהולה. הוא חסום, הוא חשוך. רהולה זה שם ש... אני חושבת שההודים הקדמונים נתנו, אני חושבת שזה מההינדו, שהם נתנו לשט שבולע את השמש. זה רוח שמסתירה את השמש. אז מין כינוי לחשיכה. אז הערוץ המרכזי נקרא רהולה. כי למעט מיעוט זעום של אנשים שהגיעו לתובנות, והצליחו לפתוח אותו, הוא חסום. אין שם אנרגיה, אין שם פרנה. הוא חשוך. לכן הוא נקרא רהולה. לעומת זה, אם הפרנה לא זורמת בערוץ המרכזי, לפי המודל הזה היא זורמת בערוצים הצדדיים. כל שאר הערוצים שיש בגוף, אבל אלה העיקריים. כשהימני נחשב הערוץ שבו עוברת האנרגיה של כעס, של שלילה, של ביקורת, של שנאה, של הנגע הזה, של דחייה. ובערוץ השמאלי, באופן כללי ביותר, יהיו קרמות של מחשבות שקשורות בהשתוקקות, באחיזה, ברצון לקחת לעצמי, הפירוט הוא הרבה יותר גדול ולא ניכנס אליו עכשיו, אני רק רוצה לקשר קצת מה שמופיע בתור ששת העולמות בסמסרה הוא שיקוף של הערוצים שלנו. הוא שיקוף, כשאנחנו אומרים שאנחנו משליחים, אנחנו משליחים בין השאר מתוך הערוצים שלנו. המחשבות האלה, בכל פעם שיש לי מחשבה שאני לא סובלת את האדם הזה, או אני רוצה להיפטר מזה, או אפילו מחשבה של שמחה לעד, או מחשבה של רצון רע, אני מזרימה אנרגיה לערוץ הימני. בכל אלה. מה זה מוכרח להשליך בעולמי? עולם של מלחמות, ועולם של איבה, ועולם של שנאה, ועולם של אכזריות, ועולם של חוסר לב. זה מה שזה עושה. מחשבות שזורמות בערוץ השמאלי, פרנה שזורמת בערוץ השמאלי, שקשורה למחשבות של השתוקקות וחמדנות, וכל זה, מה זה מצמיח בעולמי? איזה מין עולם זה משליך? עולם מטריאליסטי, תחרותי, מאיים, מחסור, כך הלאה. כל זה, כשהאנרגיות זורמות שמה. למה אנחנו מדברים על זה כאן? כי המטרה שלנו זה לשנות את זה, להביא את האנרגיות למרכז, העולם שנשליך יהיה אחר אוטומטית. הוא יהיה אוטומטית אחר. כי אין שם עולם בחוץ. מצד עצמו, זאת אומרת. יש עולם, אבל רק כזה שאני משליחה. אין עולם שקיים שם מצד עצמו שהוא לא השלכה שלי. אז הוא אומר, את צריכה להבין את מה שזורם אצלך עכשיו, כדי שתוכלי לעבוד עם האנרגיות האלה ולהתמיר אותן. אז אפשר לעבוד עליהם ברמה של מחשבות, שזה מה שאנחנו עושים כאן, והדרך של הבודיזם הטיבטי היא לעבוד עם המחשבות, לא רק הטיבטי, להתמיר את התודעה. הדרך של היוגים, שאנחנו עושים מסגרות היוגה, הם אומרים, תתחילי לעבוד עם הגוף, תתחילי לעבוד על הערוצים האלה דרך אסנה, דרך פרניאמה, תתחילי להזרים את האנרגיה למרכז. זה הדרכים עובדות. הצירוף שלהם עובד הרבה יותר מהר, הרבה יותר מהר, בלי השוואה. אז חשוב לעשות את שתיהם, בגלל זה אנחנו עושים גם את הקורס של מסעות היוגה, וגם את זה. וכמובן בטנטרה, בשלבים המתקדמים יותר, אנחנו ישירות עובדים עם הערוצים ועם האנרגיות, ולכן ההתקדמות היא כל כך מהירה. ובשביל זה חייבים מורים. בשביל זה בדרך הטנטרית יש את הדגש הגדול על מורה. אז זה הקישור לערוצים. יש לי כאן מדיטציה שרציתי לעשות איתכם, אבל אני חושבת שאני לא אעשה אותה איתכם, היא רשומה לכם בשיעורי בית, בתור מדיטציה של שיעורי בית, והיא מתוארת שמה, יש לכם גם שאלה על זה, זה פחות או יותר, המדיטציה היא לעשות את מה שעשינו עכשיו, זה למצוא מגבילות בעולם האנושי שלנו, לסבל של היקומים השונים, ולמדות עליהם ולהתחבר אליהם. זאת המדיטציה בעצם. אז אני חושבת שמבחינת ההנחיה זה די ברור, ותחפשו כל אחד בעולם שלו ובחוויה שלו את הדברים שיחברו אתכם לסבל של היקומים האלה. אני לא דיברתי על עולם האלים קודם כשמניתי את המקבילות בעולם האנושי. אז אתם יודעים, היה את הפולמוס עם הואשנג, והואשנג אמר, אפשר לשבת, תעזבו את כל הדברים האלה. כן. תעזבו את כל המדיטציות האלה, פשוט תשבו, תסלקו כל מחשבה ותגיעו להערה. דיברנו על זה קצת ביום חמישי, יכולים להגיע לריכוז ולשינה בעלי המזל. יכולים להגיע אולי לשינה בלי המחשבות האלה. ואם הם ימשיכו מהשינה הזה, בלי שיש להם את כל התובנות האלה, הם פשוט יעלו ברמות הריכוז, ויעלו לסמטנים השונים, לתובנות הארציות למיניהם, אבל הם לא חיסלו בקרבם את הזרעים האלה של סבל, שקיימים בתוכם, כי הם צברו את הקרמות האלה בכל הגלגולים הקודמים שלהם. אז הם שם, אבל הם רדומים. אבל הם לא חיסלו את הסבל בעצם. אז אפשר מהמדיטציות האלה לעבור לעולם הצורה או לעולם החסרי צורה, אפשר. אדם יושב ועושה מדיטציות כאלה, לא צובר קרמה שלילית בזמן שהוא עושה אותם, ולא פוגע בחרם, הוא יושב בשקט. יושב בשקט על הכרית. אז אפשר להשעות את הקרמות השליליות לזמן מה, ולעבור לקיום כזה מענג, מרחף, זו דרך אחת לעבור לעולם האלים. אבל כאמור, אין להם את הקרמה של להישאר שם. אז על זה דיברנו, מה מגביל לזה בקיום האנושי שלנו? זה אנשים שזכו בקיום נוח, ברווחה, בסלבריטיז, שזכו באושר, באושר, באלף, בעין וכך הלאה, אבל הם לא יכולים להחזיק את זה. ומהרבה בחינות אחרות, הצבם בעצם אפילו יותר גרוע מאנשים שלא זכו לזה. אולי זאת הכללה, כמובן, לא כולם, אבל בהרבה מקרים זה ככה, כי נגיד, קשה לנו, אז אנחנו אומרים, זה בגלל שאין לי כסף, או זה בגלל שאין לי בן זוג, או שיש לי את הבן זוג הלא נכון. אז אנחנו מאשימים מישהו. יש להם. אין לה אפילו את מה לשים, אבל הם עוד לא השיגו עושר. אבל הם עוד לא השיגו עושר, לא רק זה, אלא שהם יכולים לאבד את כל מה שיש להם. וכשהם מאבדים את כל מה שיש להם, וזה קורה, אנחנו מכירים אנשים שירדו מנכסיהם, הבורסה נפלה או משהו, והם השקיעו במקום הלא נכון, ונפלו בבת אחת, הסבל הוא נורא. זה כמו הרגשה של ליפול לתוך תהום. הייתי פעם במקום הזה, אז אני יודעת. הרגשה היא ליפול לתוך תהום. אתה נופל. אתה נופל ועטות לא מנחם אותך. עטות לא מהווה נחמה. גם לא קילו של תהום. זה ממש ככה, זו תחושה של נפילה לתוך תהום. מרגיש נורא. אז הרבה פעמים זה יכול להיות הרבה יותר, סבל נורא יותר גרוע מאשר מי ש... כל הזמן אין לו, או שלא היה לו, או שמעולם לא היה לו. אפילו אם היה, תעזבו כסף, אם היה לכם בן זוג נפלא ומדהים, וקשר נהדר שמקיים אתכם ומזין אתכם וכך הלאה, ופתאום קורה משהו לבן או לבת הזוג. איזה סבל זה? פתאום איבדנו משהו שהיה כל כך מרכזי בחיינו, וכל כך מזין בחיינו, וזה נעלם. זה סבל נורא. זה שיש לנו, או שזכינו, לא מגן עלינו. לא מגן עלינו, לא רק לא מגן עלינו, יכול להיות לנו לרועץ. כי הקרמות האחרות עדיין ישנם, והן יכולות להפשיל. עוד לא למדנו לסלק אותן. ואני מדלגת על המדיטציה כדי שיהיה לי זמן להגיע לדברים שרציתי לחסות היום, אבל תעשו את המדיטציה בבית. היא אחת המדיטציות שיש לכם. יש לכם עוד פעם שתיים, אז תעשו שלושה ימים ושלושה ימים. אחד האספקטים להצלחה של התרגול הזה, כל תרגול שאתם עושים, זה הקונסיסטנטיות. זה שצריכים לעשות אותו כל יום באופן סדיר. יוגים יודעים את זה, יש הבדל עצום בין לתרגל כל יום ומתרגל לפעמים. הרגל עצום, הבדל עצום. יש הבדל עצום בלמדות כל יום ולמדות לפעמים, הבדל עצום. אז יש חשיבות עצומה להתמדה בתרגול ולעקביות בתרגול ולקונסיסטנטיות בתרגול. וזה קשה לקיים בסדר יום רגיל של אנשים בעולם שלנו, אלא אם כן אתם יוגים שהתמסרו לדרך הזאת, עזבו הכל ועלו על הדרך. בכל האחרים זה קשה לשמור על זה. אחד הדברים שמאסטר קמאלה שילה עושה, הוא רוצה לשתול בליבנו את המוטיבציה החזקה הזאת שכן נפתח תרגול סדיר, שהוא יהיה עקבי וסדיר ועוצמתי. ולכן המדיטציה הזאת על החמלה הגדולה, הוא אומר, את צריכה להיות עם הנאה מאוד 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 חזקה כדי שתעשי את התרגול לסדיר, כי בלי זה לא תגיעי לתוצאות. צריכים שיהיה לנו רצון בוער בליבנו, להושיע את היצורים. זה לא יקרה אם אנחנו לא נפקט בחיים ולא נצטער בצערה. כי כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לפתוח את הערוץ הזה שסגור, במיוחד לפתוח את ליבנו, את הצ'קה של הלב, שהיא כל כך חסומה וכל כך קשה לפתוח אותה, מאוד קשה לפתוח אותה. מה קורה כשהיא פתוחה? יש את האהבה הזאת המדהימה לכל יצור ויצור. אתם מרחפים, אתם בעולם אחר, קצת אתם לפעמים תואמים אותו כשאנחנו נכנסים לתדר הנכון, אפילו כאן, אבל טיפה, ואז זה הולך. אפשר להיות שם כל הזמן.